כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו. יום בחירות, יום מאוד מרגש, צאו להצביע. איתנו באולפן עירה וקסלר וחן עוז שעושות איתנו את התוכנית, ושלום גם לך, מאיה.
שלום שלום. אנחנו נדבר היום עם צליל אברהם שחוזרת אלינו אחרי הפסקה ארוכה, ארוכה מדי בעיניי, עם פינה חדשה שבה היא תעסוק בעולם העבודה כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרות. כיצד שירים או רומנים או סיפורים מבטאים את הרעיונות שלנו על עולם העמל, הכסף, המעמדות, עוני, מחסור, דלות, גם עושר, שפע, פריבילגיות, כל מה שכרוך בזה. נדבר גם על ההתקבלות של רחוב המדרגות, הרומן הראשון של יהודית הנדל, שהשבוע צוין יום הולדתה, ונתעסק גם טיפה בעניין הזה המוניציפלי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרות.
לפני הכל, בואי נדבר על השיטה. השיטה למכירת ספרים. בדמרקר התפרסמה ידיעה, אני חושב שאפשר לכנות אותה קצת משונה, הידיעה
כן,
הזאת.
קצת משונה, לפי הידיעה הזאת, בידיעות ספרים שוקלים לבטל את מודל המחירה שנהוג בישראל בעשור האחרון, הפועל בשיטת הקונסיגנציה. המולים הם הבעלים של הסחורה, הספרים, גם בעת שהם מוצגים למחירה ברשתות, והתשלום להוצאות הספרים מתבצע רק לאחר מחירתם לצרכנים. אנחנו יודעים מה זה קונסיגנציה. השינוי עליו דובר בידיעה, אמור להחזיר את השליטה בכמויות המשווקות להוצאות הספרים. מה שזה אומר זה בעצם דבר כזה. המולים מספקים ספרים לרשתות ולא מקבלים כסף, אלא רק אחרי שהספרים נמכרים. זה, כמובן שזה מצב מאוד מאוד בעייתי עבורם.
כן, הם נדרשים להעביר המון המון עותקים.
הם מעבירים סחורה, ואם היא נמכרת, אז הם מקבלים כסף. בינתיים...
ויכול להיות גם מצב שבו הם ידפיסו המון המון עותקים, יעבירו אותם, לא ימכרו כלום, ואז הם שילמו את כל הכסף, ולא קיבלו שום דבר בחזרה, נכון. בזמן שברשתות לכאורה לא מסתכנים. בכתבה כתבו שבענף צופים, כי ההחלטה, אם תתקבל, לא תעבור בשקט ברשתות הספרים. שעל זה נאמר, דה, כאילו, ברור. בעצם כל עלויות המימון יעברו בחזרה לרשתות, מדובר במיליוני שקלים בשנה, אמר שם איזה בכיר בענף, בשיטה הנוכחית, שבצומת ספרים לפי הכתבה הנהיגו ב-2005, וסטימצקי עברו אליה ב-2008, בנימוק שלרשת אין אפשרות לממן את עלות הספרים על המדף, הסיכון לרשתות קטן, והסיכון להוצאות הספרים גדול. זאת מכיוון שהרשתות יכולות להזמין, כמובן, כל כמות של ספרים מסוימים, בלי לשאת בסיכון שבאי מחירתם.
הם מצטטים שם בכיר בענף, שאומר שהשיטה הנהוגה כיום מגדילה את כוחן של חנויות הספרים, ומקטינה את הכוח של ההוצאות, מכיוון שאין להן שליטה על הכמויות המוזמנות מהן, ועל ספרים שחוזרים אחר כך. הרשתות פשוט אומרות להוצאות, אין לי 1,000 עותקים, מוכרות כמה שמוכרות, מחזירות את השאר להוצאה בלי לשלם. כך הן יוכלו להשתמש בספרים כתפאורה, בלי להשקיע כסף במלאי. ביטול השיטה יחזיר את השליטה והבקרה על הכמויות שמודפסות לידי הוצאות והזמנות יהיו יותר ריאליות. שיטת הקונסיגנציה גם הקטינה את הנזילות של המולים באופן משמעותי, שכן הם נהפכו תלויים במועד המחירה של הספרים, שיכולים לשכב על מדפי הרשת או במחסן זמן רב. כל הכתבה הזאת זה מין להגיד את המובן מאליו, וחוץ מהדבר האבסורדי הזה כמובן, שאומר שהם יבטלו את השיטה. הם לא המציאו את השיטה, וזה לא תלוי בהם.
אז זהו, זה באמת טוב ויפה כל הכתבה הזאת. נדמה שאני חושב, תסכימי איתי אולי, שהתיאור של המצב אינו בלתי מדויק, זה בהחלט מה שקורה כיום, ויש עם זה בעיה, אם כי הוא מוצג כמובן מנקודת המבט של ההוצאות, שאפשר להניח בזהירות שזה אינטרס שלהן להפיץ את הכתבה הזאת. מה שפחות ברור, זה באמת איך הם מתכוונים לעשות את זה, מה בדיוק ההוצאות, איך הם יקופפו את ידן של הרשתות כדי לחזור לשיטה הקודמת, שבה הרשתות הסתכנו יותר והרוויחו פחות. עכשיו, מה שעוד יפה בכתבה, הם מכריזים שידיעות ספרים, הן מבקשות להילחם ברשתות, כשכזכור ידיעות ספרים מחזיקה בחלק מרשת סטימצקי.
חלק קטן, 10%.
עדיין בערך. חלק. ומודה נגיד וכנרת זמורה ביטן מחזיקות בחלק יותר משמעותי מצומת ספרים.
שני שליש.
אז לא בטוח שהם, אולי הם כן יצטרפו, אני לא יודע מה הם יעשו. אולי מדובר פה בהכרזת מלחמה עצמית, באיזה אוטואימוני כזה, אקט אוטואימוני שבו הגוף תוקף את עצמו, וחשבתי שאולי ייתכן שמדובר בעצם בסוג של תגובה מצד ידיעות וסטימצקי לסכסוך עם מודן שעליו דיברנו השבוע, שבעקבותיו הוצאו כל ספרי מודן קטר מחנויות סטימצקי. אומרים, אתם עשיתם לנו עם מודן וקטר, אנחנו נעשה לצומת עם ידיעות וכל מיני זה.
הדבר המגוחך בכתבה שפורסמה במרקר זה הניסוח לפיו בידיעות שוקלים לבטל את מודל המחירה. אני חושבת שזה חוסר הבנה מאוד מאוד עמוק של החומר. השיטה הזאת, הקונסיגנציה, היא שיטה שמכבידה מאוד על המולים, והם כמובן, כאמור, לא בחרו בשיטה הזאת, זאת שיטה שנכפתה עליהם ואין להם ברירה, כי זה מה שהרשתות רוצות, והרשתות יותר חזקות מהם. האפשרות שלהם היא לסרב, כמובן, הם לא חייבים, ואז לא להימחר ברשתות, שזאת לא אופציה. אם הם לא שם, אז אין להם שוק. הרשתות האלה זה 80% מהשוק. אז לכתוב שהם שוקלים לבטל את מודל המחירה, זה פשוט אבסורד. אפשר היה להגיד שהם היו רוצים, שהם מתכוונים לצאת למאבק. אפשר, כדאי היה גם לשאול אותם מה הם מתכוונים לעשות בקשר לזה. זה לא זה שהם יושבים שם ומחליטים לבטל. הם היו מתים לבטל את מודל המחירה הזה. שוקלים. מישהו פה החליט לעשות שרירים ולבדוק את המים. מניסיון של סיקור השוק הזה של כמה וכמה שנים, כשקראתי את הידיעה הזאת, אני פשוט התפקעתי מצחוק. שמתי לב שבכל הפעמים שהמולים עשו שרירים עד היום מול הרשתות, הם בסוף נכנעו ודי מהר. אפילו לא בסוף. בהתחלה הם נכנעו. מההתחלה. לאף אחד אין כיסים מספיק עמוקים, כנראה, בכדי להרשות לעצמו שלא להימחר במשך כמה חודשים ברשתות, שכפי שאמרתי הם 80% מהשוק. האופציה האפשרית למה שקורה כאן זה שאולי המולים נמצאים במצב לא טוב, שהם בלחץ כלכלי, ולכן הם מעלים את הסוגיה הזאת עכשיו עוד פעם. מעניין שכל הדבר הזה כנראה בא דווקא מהמול הגדול הזה, ידיעות ספרים, כי הוא זה שמוזכר בכתבה. כלומר, זה בא מהם.
תארי לעצמך אבל מצב דמיוני, שבו כל ההוצאות אומרות, אוקיי, בסדר, אנחנו לא משחקים את המשחק יותר ולא מוכרים ברשתות.
היה כבר פעם ניסיון למאבק מהסוג הזה, ומניסיוני, בסיקור של הדבר הזה, האנשים האלה, המולים, שהם גם מתחרים אחד בשני, הם לא מסוגלים
לא
להתאחד.
מסוגלים.
תמיד יש היום את האחד שמצטערת על השימוש במילה, אין לי כרגע אחרת, בוגד, במרכאות כמובן. אני גם אפילו הייתי יכולה לאמר מי יבגוד ומי ראשון ייכנע, אבל אני לא אעשה את זה.
שוברי
אבל
שליטה.
אבל אני מוכנה לכתוב את זה על פתק ולשים במעטפה ושנפתח
את זה כן. ביום הדין ונראה אם צדקת.
בדיוק.
אני הייתי שם את הז'יטונים שלי על הפתק שלך, אני מוכרח להודות.
ואיתנו באולפן צליל אברהם שלנו, שמשיקה היום פינה חדשה, שבה היא תעסוק בעולם העבודה, כפי שהוא בא לידי ביטוי, בשירה ובפרוזה. שלום לך צליל.
שלום מאיה, שלום יובל.
אולי קודם כל נספר על מה, למה דווקא אנחנו מתמקדים בעולם העבודה, ומה אנחנו מתכוונים, מה את מתכוונת לעשות בפינה הזאת.
כן, הרעיון מאחורי הפינה, הוא שאנחנו כל הזמן מדברים על אהבה, וזה לא כזה מעניין.
כן, מה הקטע עם אהבה, כאילו?
כן, זאת אומרת, אנחנו מאוד עוסקים באהבה ובמוות, אבל אני חושבת שבעבודה, זאת אומרת, הרבה פעמים נניח, זה מאוד נפוץ ברומנים ישראלים, של הגיבור יש מערכות יחסים וחיי אהבה וחיי מין, וחוץ מזה הוא עובד במשהו.
כן.
ויש כאילו כל מיני תפיסות כאלה לגבי עבודה, שכאילו זה רק עבודה, ויש את חיינו האישיים, שהם הדבר הסוער. אבל כאילו, אני חושבת כשאנחנו מסתכלים סביבנו, בעולם שבו אנחנו חיים היום, וואלה, די הפוך. כאילו, אני חושבת שקשת הרגשות שאנשים חווים במקום העבודה שלהם, עוצמות האלבון, הגאווה, הזעם, הבגידה, התשוקה, זה דברים שאם הם היו חווים אותם כדרך שבשגרה במערכת היחסים שלהם, לא בהתחלה או בסוף שלה, אלא ברגיל, זו הייתה מערכת יחסים מתעללת, והיינו אומרים, מה זה הדבר הזה? ואפילו האנשים שכאילו צ'י לגבי העבודה שלהם, הם כמעט תמיד פשוט אנשים מלאי אלבון וזעם לגבי העבודה שלהם.
אבל כן יש את זה בספרות, זה לא שחסר הדבר הזה. זאת אומרת, נגיד בשנים האחרונות, גם אפשר לגלות, גם מקצועות וגם הרבה מאוד עניין בנגזרות של העבודה, בכסף, ברצון לפרוש מהעבודה, בירושות, בכל התהליך הזה, שהרי עבודה זה לא רק עבודה.
נכון, בעשור האחרון זה מאוד השתנה בספרות הישראלית, שבה כאילו פעם לא היה כל כך כסף, לא היו חיים כלכליים נורא, או חיי עבודה נורא משמעותיים. פשוט חשבו
שבורגנות זה רק משפחה, ואז הם גילו שבורגנות זה גם לעבוד.
כן, זה היה כזה טוב, נעשה אותו מהנדס, וזה מאוד השתנה, ואני רוצה שנדבר גם על זה, וגם אני רוצה לחזור אחורה לזמנים שבהם העבודה הייתה ממש נושא לשירה ולאומנות.
ואנחנו בעצם מתחילים את הפינה הזאת עם דבר כזה.
כן.
עם פואמה של אלכסנדר פן, נכון?
נכון.
נגד.
אלכסנדר פן היה קומוניסט.
אוי ואבוי, רחמנה ליצלן. קומוניסט.
והפואמה הזאת פורסמה לראשונה ביולי 1935, והיא הפכה למין, היום זה כבר די נשכח, אבל אז היא הייתה גם מוקד של ויכוחים בינו לבין אלתרמן ושלונסקי, ששקפו בעצם את הוויכוחים שהיו בין הקומוניסטים לבין הסוציאליסטים בישראל, וגם הפכה לסוג של סמל ושל המנון, הלחינו חלקים ממנה. אז נגד, זה מתחיל ככה, מאיה.
אוקיי, נגד, סיפור על אחד אדם פשוט. הוא היה אדם פשוט, רבבות ישנם כמוהו. רחב הגרם, איש עמל, יד גסה ומיובלת. לב אדום ונשמה, אם זקנה, אישה פועלת, בת קטנטונת, בן פעוט. הוא היה אדם פשוט. ארבעה פיות על שכם, ארבעה צללים כחושים, הפורסים אליו ידיים ודוברים בשפת עיניים, אבא, אנו חלשים, ויצא לקראת הלחם בגלי עוניו לשוט. הוא היה אדם פשוט.
כן.
זו כמובן ההתחלה.
זה ההתחלה, והוא כן. מתאר ככה, זה פואמה מאוד ארוכה, הוא מתאר רבה איך במשך 20 שנה, כל בוקר הפועל הזה קם עם הזריחה, ויוצא למפעל את שריריו למכור אין יוקר, והוא מתאר שם, זה תיאורים ממש, אני לא זוכרת איך נקרא הזרם הזה באומנות, זה רומנטיקה? או? שמתארים תיאורים כאלה של המכונה ושל הפועלים, ושל איך הם הופכים למין מכונה אחת, שהיא גם עשויה מגוף האדם, וגם, זה נורא שנות ה-30 כזה. הוא כותב, רצועות שורצות בחרק, בתנופת סיבוב נחיה רק, המכונה מונה הדופק, ופוקדת ודופקת אל התופת בדיל הצקת. והוא מספר גם על הסיכונים בעבודת המפעל. אם חלמת, יד נגדעת. אם נשמת, נחת, אח, הריס, עצמת, ניד בן רגע, ונקטפת ונשכחת, מעולפת, כף הרגל. והוא מספר איך בלילה השם משוקעת על המפעל, ויחד עם השקיעה שוקעת גם הנשמה של אחד הפועלים, ומושלכת התקווה שלו לסבוע, להסביע את הרעב, כי היד שלו נקטעה. והוא מתאר שם את החיים של הפועלים יום אחרי יום, את הקפה בטרמוס, את הנשים, את הילדים שלהם, ואז יום אחד.
ופעם, באמצע יום קיץ לוהט, יום אוגוסט שקוף כשמיים, בבית החרושת קורא והדהד. מכונות העמידו, בלמו את הער, החוצה הריצו רגליים. מה פשר החופש? מה פתע עמוד? פוטרנו, חלף מה במוח. על פחד, אדירו סיבוב הרצועות, רעבנו דיינו, רוצים לעבוד. חבריה, למטה לשמוע.
מה קרה? למה היום לא עובדים? זה כאילו רגע דרמטי שבשיר, ומה שקרה זה שפרצה מלחמה. והוא מתאר תיאור נורא מצחיק, שפה ממשלתי, הוא לא אומר בדיוק מי הוא האדם בממשלה שאומר לפועלים להתגייס למלחמה, אבל זה שפם, מחדד התרגשות, קדימה אחים האפילו בזמר לבית הרשות. ואז הפועל, הגיבור של השיר חוזר הביתה, ובעצם נפרד מהמשפחה שלו, ואומר שהוא יחזור אחרי חודש מהמלחמה, אבל הוא לא חוזר, ועוברת שנה, ואחרי שנה הבן מגויס אל המכונה, אל המפעל, במקום האבא והילדים, גם הם עובדים והם עייפים, כל הילדים של כל האבות הולכים לעבוד במפעל, והאבא עדיין במלחמה, זה נורא נורא לא ישראלי, זה נורא שירה שופיינית, כן, זה פשוט שירה שופיינית לתקופה שבין שתי מלחמות העולם, והטראומה הזאת של מלחמה שלא נגמרת.
ושם, אתה יודע, אם אתה מתגייס לצבא האדום, אתה נעלם,
אתה לא חוזר,
שנים לא לחזור, כן.
והוא כותב גם על הלם קרב, אבא אישה מוד חותר באופרת, אבא אישה מוד אוגר סיוטים. ואז בחלק הבא של הפואמה, הפועל חוזר, אבל הוא חוזר גידם, הוא חוזר נחם מהמלחמה. ואז הוא פונה לחנך את הדור הצעיר. יש הפגנה, מצעד של הפועלים, והוא אומר, חברים, הקשיבו בשקט, אני חייל ופועל אדום, ממצא את כולי במילה אחת, נגד. נגד הרצח הזה היום. והוא אומר לפועלים האחרים, אם חסרות לכם ידיים להצביע נגד, לכו, לכו לשדה הקטל, ושם יש רבבות ידיים שנקטעו במלחמה,
והן מרכיבות. מה הקטע עם ידיים? מה קורה איתו? זה מין מוטיב כזה חוזר? לא משנה מה אתה עושה?
זה היה מוטיב חוזר, זה היה תקופה שבה הרחובות באירופה היו מלאים באנשים גדומים. זה נורא מסמל את התקופה, זה כזה סוג של ג'וני שב משדה הקרב כזה. והוא ממש מתאר איך הידיים הקטועות יצביעו נגד, לתוך השקט, אלפי בלי שמות, ידיים מתות, תזעקנה נגד. וככה השיר מסתיים, בעצם הקריאה של הפועל הפשוט שהפך לנכה בגלל המלחמה, הוא קורא לפועלים האחרים למרוד ולא להשתתף במלחמה.
ואם באחד הימים יכפו על כולנו מלחמת לא לנו, תדבקו אח באח, וכוונו התותח בדממה אל מול פני המלחמה. ובאין מוצא עוד, הכניפו הצעד, והקו בגדרום, בתותח אדום, קצצו את היד אשר לגרונכם חונקת, והילחמו בעד הנגד.
יובל פה נהנה מהתיאור של היד הקצוצה יורדת
בגרון. אני חושבת שזה מאוד יפה שהוא אומר להם לכוון את התותח אל מול פני המלחמה.
כן.
להילחם במלחמה.
אחד הדברים שהרשימו אותי בפואמה הזאת זה כמה, אף שהנושא פלקטי ומשעמם, עדיין זה לא מספיק כדי להמאם את גדולתו של המשורר. כלומר, בתוך המסר הזה שהוא מאוד פשטני, התיאורים שלו יפהפיים. עכשיו, למה זה בכלל שיר על עבודה ולא על מלחמה, ולמה אנחנו פותחים אותו? כי זה שיר שבעצם הוא מתקופה של אידיאולוגיה שכאילו אני לא זוכרת אפילו, נורא נורא רחוקה, שבה העבודה הייתה הזהות. זאת אומרת, זה לא כזה, אמרנו בהתחלה, העבודה היא חלק יותר חשוב בחיים שלנו ממה שאנחנו מייחסים לו. לא. זו תקופה שבה זה שאתה פועל, זה כמו זה שאתה יהודי. או ציוני, או גבר, או זה. עכשיו, יש את השאלונים האלה, כאילו, נגיד, אם היו שואלים אתכם, מה אתם? כאילו, שואלים אנשים, תגדיר את עצמך, או תמיד בפודקאסטים.
מה אתה יותר, ישראלי או יהודי?
כן, בדיוק. אז תמיד, כאילו, יש את כמה קטגוריות שחוזרות, ישראלי, יהודי, גבר, אישה.
את חושבת שאנשים צעירים היום היו חושבים על הרבה קטגוריות לפני שהם היו מגיעים למה הם עושים בחיים מבחינת עבודה?
אני חושבת שזה אפילו לא היה בטופ 5, כן. זאת אומרת, גם אפילו עם מה שאני עושה היה נכנס איפשהו בעשירייה, וגם אצל הרבה לא, עצם היותי פועל לא נתפס כאיזו חתיכת זהות או מקבילה להיותי יהודי או אישה.
לא, הזהות אז, וחבל שזה לא ככה גם היום, היא זהות מעמדית. הוא מעמיד את הלאום מול המעמד.
כן, עכשיו מה
ש... מעמד הפועלים, זה עניין מעמד הפועלים להיות בו.
עכשיו מה שפן בעצם לוקח צעד בוויכוח, שהתקיים בתוך השמאל הישראלי עד לפני כמה שנים, האמת, אבל במקומות כבר מאוד מאוד איזוטריים. ויכוח בין סוציאליזם וציונות, שזה בעצם לשאול מה אתה קודם? אתה קודם פועל או שאתה קודם ישראלי? עכשיו היום זה נגיד שאלה תיאורטית, אבל בתקופה שהייתה ברית המועצות, זו הייתה שאלה נורא חשובה, על מי הנאמנות שלך נתונה קודם, והיו סכסוכים עזים בין תנועות הפועלים השונות, ובין תנועות הנוער על השאלה הזאת.
אבל הטענה היא, הטענה שהיא לא כל כך מובלעת, היא ממש על השולחן פה, שפועל לא יכול להילחם בפועל.
נכון.
זה הטענה. נכון. הטענה היא שאם רוסיה יוצאת למלחמה בגרמניה, סתם אני זורק, סתם ככה, לא יכולים פועל מבית חרושת גרמני להילחם בפועל מבית חרושת רוסי, כיוון ששניהם פועלים.
נכון, כי אתה...
זה מנוגד לחלוטין.
כי אתה קורבן של מנהיגים שדוחפים לך לראש את העניין הזה של הלאום.
כן, כי אנחנו קודם כל פועלים, אנחנו קודם כל עובדים, ולכן יש במשותף לנו ולעובדים מארץ אויב, נניח לנו ולעובדי השידור הציבורי בסוריה, יש יותר במשותף, מאשר לנו ולשר בממשלת ישראל או לטייקון במשק הישראלי.
אני אנחנו... לא בטוח שאני לא מסכים עם זה בצורה גורפת עד היום. זאת אומרת, מה לנו ולבעלי ההון?
זה לא עמד בשום,
בשום מבחן. מבחן כן.
כי בסופו של דבר הפועלים עצמם, זאת אומרת, זה רעיון מרקסיסטי שהפועלים עצמם לא הסכימו לקבל אותו. הפועלים עצמם לא האמינו אף פעם שהלאומיות שלהם היא שקר, וכן ראו אותה כחלק מהזהות שלהם.
הלאומיות היא פשוט נרטיב נורא נורא חזק, והוא מצליח לנצח כמעט כל נרטיב אחר. אני חושב שאנחנו רואים את זה היום ברחבי העולם, זה דבר מאוד מאוד חזק. הלאומיות היא משהו שמנצח דברים אחרים.
כן, אני חושבת, זאת אומרת, אני לא אוהבת את העמדה של כאילו להסתכל על רכיב אחר בזהות של בן אדם ולהגיד, זה התודעה הכוזבת, זה שקר שסיפרו לו. זאת אומרת, לאנשים יש את החופש לבחור את הזהות שלהם, והם לא בחרו בזהות הזאת. וזה איזושהי מזכרת משונה למשהו שכבר מאוד, מאוד התיישן.
אנחנו מדברים על ספרות, השאלה היא גם, אני חושב שכשכותבים את זה ב-1935, זה מדבר מאוד לאיזשהו, אני חושב שזה יפה, שזה מדגים את הדרך שבה אנשים התייחסו לעבודה אז והיום. היום, שיר כזה באמת היה נתפס נורא נורא מוזר. אנשים לא מגלים הזדהות אפילו עם אנשים באותו... זאת אומרת, אני לא חושב נגיד שמישהו שעובד בחברת הייטק מרגיש הזדהות עם אחיו מהנדס המחשבים שיושב בחברת ההייטק הסמוכה, באותו מרכז פיתוח או משהו כזה. זה לא קיים יותר בכלל. אין את הדבר הזה של הזדהות. להגיד אנחנו כולנו פועלים, זה משהו שהוא מופרך לחלוטין.
נכון, זה רכיב בזהות שעבר פירוק פעמיים בעצם. פעם אחת מהזהות הפועלית הזאת שאנחנו קודם מעמד ואחר כך לאום.
רק אתם פשוט יום אחד אולי תבינו שאתם קורבנות של הנאו-קפיטליזם ואז תתעוררו. ועד אז אתם תמשיכו לנתח את זה. בצורה צינית.
הקטע הוא שאתה מבין היום שאתה קורבן, זה לא סותר להיות קורבן של הלאום וקורבן של ההון. זאת אומרת, בתור פועל אתה קורבן, ובתור בעל לאום אתה קורבן. תמיד יש מישהו ש... אני חושב גם כשאנחנו מדברים על הטייקונים ועל הקפיטל וכולי, יש איזה שיתוף פעולה כזה בין המדינה לבין מי שמנהל את המפעל.
כן, אבל...
ואתה הפכת להיות קורבן של שני הדברים האלה. אתה בתוך השיטה, הניגוד הזה שיש בשיר הזה לא קיים יותר, לא רק בקרב הפועלים, אלא בקרב השיטה גם. זה לא עובד ככה. אין ניגוד בין המפעל לבין הלאום. אין ניגוד בין העבודה לבין הלאום. זה דברים שבאים ביחד.
אני חושבת ש... זאת אומרת, לי יש בעיה עם דיון שבו אנחנו מחליטים בשביל אנשים אחרים איפה משקרים להם, איפה עובדים עליהם, איפה הם קורבנות ואיפה לא. זאת אומרת, זה לקחת מהם באיזשהו מקום את האנושיות שלהם. אז כל רכיב זהות שאדם בוחר לעצמו, אני יכולה להגיד שהוא נכפה עליו. אבל אני חושבת שהעבודה כמשמעות פשוט בתוך הכלכלה עברה פירוק כפול, גם את הפירוק מהדבר הזה, ופירוק נוסף בשנים האחרונות, שבו היא גם הפסיקה להיות אפילו קריירה. זאת אומרת, אפילו כמקום של מימוש עצמי אגואיסטי, לא כחלק ממעמד, ולא בסולידריות לאחרים, אלא רק שלי עם עצמי, גם זה כבר לא כמו שזה היה.
חשבתי שאצלכם בדור ה-Y, זה דווקא, כן, יש את העניין הזה של קריירה.
זה דור הזד כבר.
מפתיע אותי שאת אומרת את זה, שקריירה זה כבר לא עניין.
אני חושב שדור...
חשבתי שזה העניין שלכם, קריירה. לא?
אפשר לעשות...
באמת, אני...
לא, זה מורכב, אבל... לא, אני חושבת שהאמון של צעירים היום בשוק העבודה כמקום לספק ביטחון או משמעות, הוא מפורק לחלוטין, הוא מפורק מאוד.
אבל הדור שבא אחריכם, זה דור הזד, שעליו מדברים שהוא הרבה יותר, הוא לא מצפה לדבר הזה, הוא מאוד חדור מוטיבציה לעבודה, הוא שם את השיטונים שלו על עצמו, זאת אומרת, הוא לא מצפה ממקום העבודה להיות מה שאנחנו ציפינו, אבל הם כן מאוד חדורי מוטיבציה לעבוד ולהשיג ולעשות וליזום.
כך אומרים, לא ראיתי מחקר שבאמת מהשש.
צליל עושה פרצוף סקפטי, ו...
אז אנחנו...
אני די סומכת עליה בעניין הזה.
לא, אני רק, פשוט זה דור שהילדים הצעירים ביותר בדור הזה הם כרגע בכיתה ו', אז...
כן, קשה עוד לדעת לגבי...
לא רוצה להגיד משהו
לצאת. אבל לבני 22 שם, יש כבר חברה ועל הנייר ודברים כאלה.
לא, אין להם שום חברה.
יש.
אוקיי, ציל אברהם, תודה רבה לך, זה היה מאוד מעניין, חכה לפינה בשבוע הבא.
תודה רבה.
להתראות. בפינת הסטטוס היומי, אנחנו נעסוק בבחירות לרשויות המקומיות שמתקיימות היום. מישהו לא שם לב להרמות ה-SMS'ים שהוא מקבל מכל עבר, פשוט לא יאמן. אנחנו נקריא סטטוס קצרצר של הסופר והמאיר ירמי פינקוס. הוא בעצם מודה למישהי שהזכירה לו לכבוד הבחירות את המוטו האמיתי לחלוטין, שעומד בראש הרומן השני שלו, ביזיר אנפין. והמוטו מתוך הרומן הזה, הוא נאמר על ידי, זה משפט שנאמר על ידי ראש הממשלה יצחק שמיר, בפברואר 1989, שאמר, עיני העולם נשואות לבחירות המוניציפליות. שזה פשוט...
זה סיצות אדיר.
נפלא.
זה מוטו לחיים, לא רק לספר.
עיני העולם נשואות לבחירות המוניציפליות. אז חשבתי להקריא קטע קצר מהספר של ירמי פינקוס, מספר אחר שלו דווקא שמתאים גם ליום הזה. אנחנו קודם כל נספר שירמי פינקוס, כמובן סופר נהדר, שהוא עוסק רבות בספרים שלו, בעיקר בשניים האחרונים, בקטנות העירונית, הייתי קוראת לזה, באתגרים המוניציפליים. הוא פרסם עד כה 3 ספרים, הקברט ההיסטורי של פרופסור פבריקנט, שזה ספר פשוט נפלא, ביזיר אנפין ורווקים ואלמנות, ואנחנו, אני אקריא קצת מרווקים ואלמנות, תעשה לי סימן יובל כשאני מגזימה, כי אני מאוד אוהבת את הספר הזה.
אין סיכוי, אני כל כך אוהבת איך שאת מקריאה, אני לא אעצור אותך בחיים.
תרחם על המאזינים, בבקשה. תחשוב עליהם, לא על עצמך. ערב טוב, כאן אברמסון, אמר אברמסון. ערב טוב, אמר מלכי, מה נשמע? בכל פעם שתלפן אל מלכי, אף שידע כמובן ששמו מרצד על המסך הסלולרי הזעיר, נהג אברמסון להכריז על שמו, בחגיגיות מסוימת אפילו, ככל שיתיר לו מזגו האפור, כמין חובה, ואולי דווקא פריבילגיה, שהתבקשה לדעתו ממעמדו. בסך הכל החזיק בשני נכסים להשכרה, בדירה שירש מהוריו בסדרות שיפרין על 80 המטרים שלה, ובדירה נוספת, קטנה יותר, ברחוב סוקולוב הסמוך, שאותה הביאה לו הגברת אברמסון כנדוניה. בחפץ לב היה מעביר את כל המשימות שנגזרו עליו בגין החזקותיו לידי רעייתו, אלמלא קבעה אותה מטרונית אבת בשר ופסקנית, שמעולם לא הסכינה עם נטייתו למסמוס וחידלון, ושאפה לטפח את הצד התקיף של אישיותו, צד בלתי ידוע לציבור יש להודות, שזאת עבודה בשביל גבר. גחמתה זו עלתה לאברמסונים סכום לא מבוטל מדי חודש, ושיחקה לידיו של מלכי, שישב במרכאות, כפי שהתרברב לא פעם באוזני חברים, אכולי קנאה, על חוזה ישן. חוזה שהמספרים הנקובים בו לא השתנו מזה כך וכך שנים. כל מיקוח עם דייריו, ואפילו אי הסכמה פשוטה, בעניין תיקוני חשמל או דליפות חורף, עוררו בבעל הבית הצנוע שלנו איסורי אשמה, וצרבו את כאיבתו. בדרך כלל השתדל לדחות את שיחות הטלפון הללו, ואם כבר התקשר, הסווה את מבוכתו במעטה רשמי ומרוחק. אי נעימות ממין אחר פשטה בגופו של מלכי כשראה את שמו של אברמסון, בעל הבית שלו, נכון? אם לא הבנת, מתנוסס על הצג. הוא העיף מבט בחדר האורחים שלו, וידא שהחלונות כולם שלמים, ושאין סימן לשום נזק שעלול היה להיגרם לנכס בגלל שימוש לא סביר. אחר כך ניסה להיזכר איפה השאיר את דף החשבון שהגיע מהבנק, למקרה שידרש להוכיח שהצ'ק האחרון אומנם נפדה. צריכים לדבר, אמר אברמסון, שדווקא לא נמנע עם הדברנים. ליבו של גיבורנו ניבא שחורות. נותרו חודשים ספורים עד למועד חידוש החוזה, והוא תהה שמה סוף סוף עזר בעל הבית אומץ, והחליט להעלות את שכר הדירה. בינו לבינו החליט תכף ומיד שיסכים לתוספת של 300-400 שקלים, וגמרנו. וכאן כמובן זה נמשך בזה שהוא מודיע לו שהם החליטו למכור את הדירה. זה קרה לי פעמיים. בחיים. זה סיפור כל כך תל אביבי. הוא לא יודעת, אולי זה קורה גם הסיוט הזה של לזכור דירה. ואז כשאומרים לך שאתה צריך לעזוב, זה פשוט...
אני נורא אוהב שבחרת את הקטע הזה, כי בסופו של דבר, מאוד תל אביבי, אבל גם מאוד, מאוד צעיר וכולי, להסתכל על המוניציפליה כעל שכר הדירה שלך.
זה מה שזה.
זהו זה.
כשאתה משלם שכר דירה, יובל, זה מה שזה בשבילך.
אני מאוד מאוד אוהב את יש פה ציטוט שלו, השוק פורגטוריום נדלני.
נכון.
זה דבר מדהים, אני מאוד אוהב את הציטוט הזה.
הוא כותב ספר נפלא, מקסים. מאוד מומלץ.
נכון, גם לסופרת ולעורכת שרי שביט היה סטטוס על הבחירות. בזכותו אני גיליתי שיש ספר ילדים של אורי אורלב, שנקרא ראש העיר, תן לשיר. זה שם טוב לספר ילדים, היא כותבת כך, מכירים את ספר הילדים הזה? מדובר בעותק הווינטג' שלי מהילדות, שאימא שלי הקריאה לי ואני מקריאה לבן שלי, זהו אחד מספרי הילדים האהובים עליי ביותר. בעלילת הספר, שנכתב לפני עידן הפוליטיקלי קורקט, חבורת ילדים שלא מרוצה מראש העיר הנוכחית שלהם יוצאים לרחוב להפגין, מחליפים אותו באחד חדש. אני אוהבת את הספר הזה כי הוא ספר ילדים אמיץ, כי הגיבורים שבו לא מפחדים להצביע על נקודות החולשה של המערכת, כי הוא מעודד את מי שמקשיב לו לחשיבה עצמאית וביקורתית, וגם מסביר שהעולם שלנו רחוק מלהיות מושלם.
מה לא פוליטיקלי קורקט בזה? שילדים לא מרוצים מראש העיר ומחליפים אותו בבחירות דמוקרטיות, לא יורים בו או משהו.
גם מהפכה זה בסדר, לא לראות, אבל מהפכה זה גם בסדר של ילדים.
לא, מהפכה זה כבר, אולי לא פוליטיקלי קורקט, אבל בחירות חדשות?
אני חושב שזה בסדר גמור, אני אציץ בספר ונראה אם אנחנו מכניסים אותו לתוך מאגר ספרי ילדים.
זה רק מראה לך שאנשים כבר נזהרים, אפילו איפה שלא צריך לזהר.
מי שנכווה ברותחין, נזהר בצוננין וכולי.
ליהודה אטלס גם ישיר בספר, והילד הזה הוא אני, שיר מעמדות בעצם, מאוד יפה. פעם טיילנו, אני וחבר, הגענו לווילות, פרחים וחצר, ראינו שם שלט תלוי על הקיר, ושמה, כתוב, פה גר ראש העיר. הצצנו אז פנימה, מתוך הגדר, ראינו שם איש עומד ועודר. צעקנו אליו, ראש העיר, אהלן, אבל הוא אמר שהוא רק הגנן. שזה יכול היה להתאים גם לפינה של ציל אברהם. ראש העיר הוא לא עודר את זה, יש לא. גנן.
יש הון, כן. ויש,
הון ויש את הפועל. כן.
טוב, אז נעשה את פינת ההיסטוריה תשפוט. אנחנו חוזרים לרומן הראשון של הסופרת יהודית הנדל, לרגל יום הולדתה, שמתקיים התקיים ב-25 באוקטובר. זה לא בלתי קשור, אני חושב. אפשר להגיד שזה לא בלתי קשור לתחום המוניציפלי. רחוב המדרגות שיצא בשנת 55 בהוצאת המובד, לא היה הספר הראשון שלה, כתם לו אנשים אחרים, אנשים אחרים הם, קובץ סיפורים מ-1950, רחוב המדרגות היה שונה, הוא היה רומן כמובן, והוא עסק בבעיית העוני והכיתוב העדתי בחברה הישראלית, לאור מה שהכירה הנדל מחייה בחיפה. בסיפור הזה מתגלם כל העניין העדתי ודרך שכונות חיפאיות, סיפור אהבתם של אברהם בכר, שהוא מזרחי מרחוב המדרגות, בעיר התחתית, והרי לדגן שהיא אשכנזיה מהכרמל.
בלמרחב כתבה גליה ירדני שמדובר בספר חשוב, כיוון שהגיבור שלו, אברהם בחר, מייצג את הטרגדיה של רבים מאחינו, בני המזרח, שהחלו מתביישים במוצאם, בתרבותם, באורח חייהם, ונעשו קורבנותיו של רגש נחיתות מסובך ומסוכן, למין הרגע שנעשו שכניהם של אחיהם בני המערב. אבל, היא שואלת, האם הוא ספר טוב? ועונה, שבבניינו של הספר נעשו כמה טעויות המפחיתות הרבה מערכו האומנותי. היא טוענת שהנדל גרמה לעצמה להתפזרות מיותרת ולבזבוז במקום ובאמצעים, דווקא בנושא הדורש ריכוז מקסימלי. הבעיה שלה הייתה שהנדל השתמשה במספר נקודות מבט בספר, והיא חשבה שמספיקה אחת או לכל היותר שתיים.
בזמנים, בעיתון זמנים בביקורת של שין יוד פנואלי, נכתב שנושאו הגדול של סיפור דורנו הוא הצו והרצון והחובה להתקרב אדם אל אדם, עדה אל עדה. אלא שלנושא זה לא שעו מספרים גדולים. עתה נזדקקה לו יהודית הנדל, הוא כותב, בכל כוח בוסרה נצמדה מחברת לעניין הזה.
כוח בוסרה זה יפה, אני אגנוב את זה.
כן?
אפשר להגיד את זה על הרבה אנשים. כוח בוסרה.
כוח בוסרה. הוא חשב שהנדל לא מצאה את דרכה בסיפור העברי, ושהנושא שנפנתה אליו לא נעשה בידיה עניין גדול כמו שהוא לעצמו.
לפי הביקורת הזו, הנדל לא למדה להעריך ולטפל את סגולותיה, לפי שעדיין שואלת אילה צורות ביטוי משל אחרים, ומרבה עברית מדוברת משובשת שלא לצורך, ומשתמשת בלשון אחרונים שפעמים היא ארכאית יותר מלשון ראשונים, ומגזמת במוסכמות שכבר השרישו בסיפור העברי. למשל, הוא מייחל לסיפור שבו לא צריך ללכלך יום-יום את שטיחי הרצפה בבוץ מגפיה של דמות אחת, כדי לציירה כאיש החקלאות הרומנטי, ומצד שני, שדמות אחרת לא תצטרך לשתות לשוחרה, כדי לגלות את ספרדיותה. הבנו בדיוק למה אתה מתכוון, אדוני, זה יפה מאוד.
זה באמת מעניין העניין הזה. לעומתם, בדבר כתב אימנואל בן גוריון, שלהמחיש תנודות פסיכולוגיות מבלי לפרש פירוש יתר ביריעה רחבה זו של רומן ביותר מ-300 עמודים, לזאת בוודאי תיקרא אומנות. מה גם שהמחברת משכילה להישאר עד הסוף בתחום הרמז ואינה מקפחת את דמיונו של הקורא. הוא חשב שהספר דווקא משרה רושם של מיימנות, וסיכם שאין להוציא את הספר, והוא חיסרון ויתרון גם יחד, מכלל ספרות שלאחר מלחמה, אשר סופרים צברים בעיקר פיתחו ומייצגים אותה. בסולם התפתחות זאת מבשר, דומה, ספרה של יהודית הנדל, התעמקות כלפי פנים.
בכל העם, שזה עיתון הקומוניסטי, עשו משהו אחר לגמרי עם הספר הזה. ההישג האומנותי לא היה בדיוק מה שעמד לנגד עיני המבקר מיכאל הר, שכתב על הבעיה שבתיאור דמות אביה של הראלה, הגיבורה, גבריאל דגן. נטלה הסופרת אגוז קשה לפיצוח, הוא כותב. כידוע, אין בורגנים חיים וממשיים בספרות הישראלית. רחוב המדרגות לא הוסיף לה אף אחד. תהה אשר תהה האינטרפטציה שדורשי טוב ייתנו, עובדה היא שהאדם היחיד היודע את רצונו והמתגבר על מה שקם נגדו, נגד רצונו, אינם נציגי שכבות העם, כי אם גבריאל דגן, הבורגני הישראלי. הוא כותב שם שכשהיחסים בין בני אדם משוקפים במנסרה סובייקטיבית זאת של חיתות עצמי על ידי היוצר הספרותי עצמו, אין לקוות שיצירתו תשיג את אמת החיים.
הוא בכלל משתמש בספר הזה לא כאיזה מעשה אומנות, אלא כהאם כן או לא הוא קריאה למהפכה. הוא טוען, בעלי ההון, הספרדים והאשכנזים, מחתנים את צאצאיהם האחד עם השני, ללא כל נקיפות מצפון מטאפיזיות טרנסנדנטליות. הסיפורים על התהום הבין הדתית הם רק לשימושם הפנימי של חסרי ההון, ולהקלת מצבם של בעלי ההון. כי הרי ידוע היטב שההתגששות המרכזית היא מעמדית ולא עדתית. כשילמדו זאת כל חסרי ההון, תהפך בעיית שינוי המשטר בארצנו לבעיה של יתר אקטואליות.
והוא מסיים את הביקורת כך, קיימות גם סופות מרעננות המגרשות את רוחות הצחנה של העבר ופורצות לפני האנושות בדרכה לפדות עצמית. סופה כזאת טרם הגיעה לשעריה של יהודית הנדל, אני אגיד שאני חושבת שהוא צודק, כמובן, ההתגוששות האמיתית היא מעמדית. זה נכון מאוד. נתקדם הלאה. אין מעברון, יובל.
אין מעברון.
פשוט נחיה עם זה.
יש מעברון.
כן, יובל.
זרקור על כתב עת?
כן.
יאללה. נדבר על הגיליון החדש, העשירי במספר של כתב העת האינטרנטי אודות. זה כתב עת למסות וביקורת הספרות, זה רק ברשת, ובגיליון הזה יש בו בין השאר טקסט יפה של עודד נאמן, שנקרא איך לחזור. עודד נאמן, לפי הטקסט, למד 10 שנים בארצות הברית, עכשיו הוא חוזר לארץ, במקביל לחזרתו לארץ מתפרסם גם ספר הביקורים שלו, שנקרא לימבו, הוא יוצא בהוצאת כנרת זמורה ביטן, והוא החל בכתיבה שלו בשנה הראשונה שלו, בשבטו בארצות הברית, 10 שנים הוא כותב אותו.
הטקסט שהוא מפרסם בהודות הוא בעצם חזרה לכמה טקסטים ספרותיים שעוסקים בשיבה. הסיפור וייקפילד מאת נתניאל הוטון עוסק בגבר שנטש את אשתו והתגורר במשך למעלה מ-20 שנה בדירה ששכר ברחוב הסמוך, עד שיום אחד חזר הביתה לביתו, ובו לטענת נאמן המספר בורח מהסיפור ממש כפי שהגיבור ברח מאשתו, ושניהם חוזרים בעצם.
כן, והוא מזכיר עוד...
מרטין גיר. אתה זוכר את הסרט הזה? שובו של מרטין גר? הוא חוזר, והם לא מזהים אותו, אבל הם מקבלים אותו אחרי כל השנים האלה, כי עברו המון שנים. לפני שיש צילומים וכל הדבר הזה, כבר יש לו זקן, וזה כבר עברו 20 שנה, ולאט לאט מסתבר שזה מדובר במתחזה.
זה מסתבר שזה מוטיב חוזר הדבר הזה, כי הוא מזכיר סיפור נוסף, דומה. של וושינגטון אירוינג, ריפ ון וינקל, שגם הוא ככה, ריפ ון וינקל הוא איזה בטלן כזה, ויש לו אישה שמתוארת כרעה, ואז הוא בורח ממנה להרים, הוא משתקר שם, והוא חוזר במה שלפי דעתו קורה למחרת, רק כדי לגלות שעברו שנים רבות, ארצות הברית השתנתה לחלוטין, בקושי מזהים אותו, ומה שעודד נאמן טוען, כמו וייקפילד, גם ריפ ון וינקל, משקף חרדה בורגנית מסד הניסויים, את חוסר העונים להתנגד ואת הרצון להיעלם ולהשתחרר מחובת הנאמנות. אך אם הסיפור הזה, הוא כותב, היה רק אודות אדם החומק מעולה של אשתו בזכות שינה קסומה, ספק אם היה שורד את השנים הרבות שחלפו מאז שיצא לאור. סוד כוחו של הסיפור אינו בהקלה המובטחת בסופו, אלא באימה של ריפ ון וינקל כאשר הוא חוזר ועומד בפני אנשי הכפר כזר גמור, מזהה את עצמו בקהל ולא יודע מי הוא. הסוף הטוב, כאילו הודבק לסיפור הזה לאחר שנגמר, כניסיון לפתור אותנו מזעזוע השיבה, כמוסר הסקל ארוך היטב ומרוכז במשפט הסיום, כדברי המספר של וייקפילד. אמנם ארוך היטב, אך לא משכנע, ריפ ון וינקל איבד 20 שנה מחייו כדי להימנע מאשתו, ולחיות חיים נטולי אחריות. נוכל להאמין שזוהי גאולה? אולי, אולי זו הגילתו של ריפ ון וינקל חסר הדאגות, אולי ריפ אכן נגעל מאשתו, והסוף הוא טוב, לפחות טוב בשבילו. אך לא תמיד יש בכוחו של סוף טוב למחות את כל מה שבא לפניו.
הוא מזכיר שם עוד יצירות, ספר תהילים, אגדה יפנית והבן העובד במשל של ישו, וגם יציאות של רילקה ואנדרי ז'יד, שלטענתו עוסקים בתשוקה להשליך את עצמנו אל ארץ זרה, על מנת לגלות את עצמנו, לנדוד ולהיות מנודים כדי להבין מניין בנו. ואז הוא כותב ככה, העזיבה והשיבה הן הפרות חוק, לאו דווקא חוק מדינה, אלא חוק פסיכולוגי, חברתי, תרבותי, מוסרי, אולי אפילו חוק ההיגיון והשפה. אפשר לרצות לעזוב, אך אי אפשר להבין מה אנחנו רוצים. אפשר להתגעגע ולרצות לחזור, אבל החזרה הביתה לא מובנת לנו יותר משהמסע היה מובן לנו לפני שיצאנו לדרך.
והוא מסביר שם עוד שהסיפור של וייקפילד מתגלה כאיזה משל, להזהיר אותנו מפני אותה תשוקה שרילקה וז'יד מתארים, התשוקה לפרוע חוק. המספר של וייקפילד טוען שזוהי תשוקה אובדנית, משמעותה אובדן העצמי. אלא שכך גם מתארים אותה ז'יד ורילקה. הסכנה, האובדן והחופש שלובים זה בזה ומכוננים זה את זה.
החלק הסופי של המאמר הזה הוא סיפור מלפני 3 שנים, שבו עודד נעמן מספר שהוא נשדד באמצע הלילה ברחוב בסן פרנסיסקו, ובמקום לתת לשודדים את המחשב שלו, הוא רודף אחריהם ומתעמת איתם. הוא מסיים בכך שהוא מסביר שהחופש התגלם באיזה כורח פנימי ובוז לשיקול הדעת הסביר. בדיעבד, נדמה לי שבלילה ההוא, אפשרות החזרה הפכה לממשית, ללא מחשבה, ללא שליטה, ברגע של אובדן עשתונות.
זה סיפור יפה מאוד. קודם כל, זה נורא יפה בעיניי השילוב של הסיפור האישי עם הניתוח הזה של היצירות שהוא מדבר עליהן. אבל אני חושב שבעצם עודד נאמן מתוודא פה על זה שהחזרה הביתה עבורו היא ויתור בעצם. זה קנייה לחוק. הוא נכנע, כמו שהוא מתאר זאת, לשיטה. כי רק בתוכה הוא קיים. בתחילת הטקסט הוא גם מתאר גם איך ישראל התקיימה בשבילו כמעין בועה שבתוכה הוא התנהל בחול. כאילו רק כישראלי הוא קיים גם ממרחק, ובסוף הוא מתאר, נכנעתי לזה וחזרתי. וזה מזכיר לי קצת גם את השיחה עם צליל אברהם, על האימות הזה שבין הישראלי לקומוניסט, בין הציוני לקומוניסט בשיר של אלכסנדר פן, הקומוניזם באמת מציע פרשנות אחרת, שאומרת שאולי החוק הזה והשיטה האלו, שמחייבים אותנו לצאת להילחם ולהסתכן ולחזור, זה המצאה. ומה שיש בפנינו זה בעצם העולם כולו, בו יש לנו את הגוף הזה שלנו, ומה שהוא יכול לעשות, וזה נמצא מעל כל הדברים האחרים, שזה גם המשפחה וגם הלאום וגם העבודה, ולכן אולי מה שמציע קומוניזם, שהיציאה למסע הזה לא חטא גדול כל כך, ולא פשע כזה גדול שצריך לחזור ממנו, אם כי כמובן, גם זה לא עמד במבחן המציאות היסטורית.
אוקיי, אז אנחנו צריכים לסיים.
נכון.
אפשר להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים. כאן אודי בחנות האפליקציות. אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי וגם בפייסבוק. תודה רבה לעיר וקסלר וכן עוז שעשו איתנו את התוכנית. נהיה פה שוב מחר.
להתראות.